עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הגדול והפופולרי במדינה. השעה 5:05 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, כ"ד אב תשפ"ד, 28 לאוגוסט 24. ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ומי בשידור, שוקי הטכנאי. הערב נמשיך בשידור שני בסדרת מיסטיקות בדתות המונותאיסטיות. השבוע נדון בזרם הרוחני באסלאם עם השייח דוקטור חלד אבו ראס, שהוא חוקר בהגות האסלאמית העכשווית במכון שלום הרטמן ירושלים, מרצה לספרות הערבית הקלאסית במכללת סכנין, מלמד פילוסופיה והגות אסלאמית של ימי הביניים במחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן. ולפני שנצא לדרך, נשמע שיר שהשייח עצמו בחר, והוא גם יקרב אותנו אליו, ונאמר למאזינים את מה שיבוא. השייח חזר זה עתה מעלייה לחאג' במכה שבסעודיה. נצא לשיר ונתחבר לנושא.
عرفت الهوى متعرفت الهوى عرفت الهوى متعرفت الهوى واغلقت قلبي على واغلقت قلبي على من عداك وقمت اناجيك يا من ترى وقمت اناجيك يا من ترى خفايا قلوبي ولست ترى خفايا قلوبي ولست ترى احبك حبا حب الهوى حبي حب الهوى وحبا لأنك أهل لذلك وحبا لأنك
الشيخ دكتور خالد أبو راس تايتانو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم
سلام سلام راديو سول ואני שמחים לארח אותך בפעם השלישית איתנו ונצא לדרך. הבנתי שחזרת לפני ימים מקיום מצוות החאג' וביקור במכה שבסעודיה. תספר לנו מעט על חוויותיך וגם על השיר שחיבר אותנו לנושא התוכנית.
תודה רבה בן היקר, תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות והצופים והצופות. ראשית כל, כן, חזרתי לפני שבועות מקיום ביקור שנקרא עומרה. זה לא בדיוק חאג', כי החאג' יש לו מועד מסוים. המועד כל שנה משתנה בגלל שלוח השנה האסלאמי פשוט משתנה כל שנה, חוזר 11 יום, 10 ימים, 11 יום. אז השנה היה באמצע יוני, בשנה הבאה יהיה בתחילת יוני, וכך הלאה. אז אני הייתי בביקור בערב הסעודית, בעיר מכה, בעיר הקודש מכה, וגם בעיר שבה מסגדו של הנביא מוחמד, שנקראת אל-מדינה, העיר. הביקור הזה נקרא בשפה הערבית אל-עומרה, שזה עלייה לרגל, אבל היא לא עלייה הגדולה אל-חאג', אלא עלייה קטנה, כי לא מתבצע בה כל מצוות החאג', כל ההלכות של החאג'. ביקרתי, כשאמרתי, בעיר הקודש מכה, וגם כן יש גם טקס שנקרא الطواف, שזה להקיף את בניין הקעבה, וגם גם כן יש טקס שנקרא السعي, הריצה בין שתי הגבעות, בין הגבעה שנקראת الصفה לגבעה שנקראת المروة. ופשוט זה הטקס בקצרה, אבל הטקס הזה נמשך משהו כמו שעה וחצי עד שתי שעות, עד שעתיים, אבל כנראה שזה תלוי בכוח או גם בבריאות, וגם האם המסגד הוא פנוי או גם מלא, או, אז זה פשוט תלוי הנסיבות. לפעמים זה האדם יכול לגמור את זה נגיד בשלוש שעות, תלוי הנסיבות. אבל המקום שהיה בסוף יולי, תחילת אוגוסט, היה די מפוצץ, אנשים, מלא אנשים שבאו לעשות עומרה, לעשות זיארה, ביקור בעיר הקודש מכה. המון משפחות מהמפרץ, ממדינות, המון מדינות ברחבי העולם, טורקיה, ארצות המזרח הרחוק, גם מצפון אפריקה, מארצות הברית, מהמון מקומות בעולם שבאו לקיים את המצווה הזו.
הם ידעו שאתה מישראל?
כן, כן.
וכמה ישראלים נוספים באו איתך?
היינו בקבוצה כ-30 איש. אנחנו פשוט המוסלמים אזרחי ישראל, המוסלמים הישראלים, הם עולים למכה לא באופן חופשי. מה הכוונה? האדם, יש כאן איזו ועדה שהיא מסדרת את הביקורים במכה, ולכן האדם יכול ללכת למכה, לנסוע למכה דרך הוועדה הזו, כלומר דרך איזו קבוצה. אז הייתי בקבוצה שמנתה כ-30-31 איש. היו בקבוצה, אגב, שלוש משפחות, ו המשפחות האלו גם כללו גם ילדים, גם פשוט נערים, אז גם נשים, גם גברים, מבוגרים, היו בקבוצה גם אנשים מבוגרים, ופשוט הייתי אומר שהביקור היה די טוב. עליתי מספר פעמים עם רהגי מוניות שהרוב שלהם מתימן, ו שאלו אותי, מאיפה אתה? אמרתי להם, אני מישראל. ואמרו, תעניינו, איך זה לחיות? איך אתה מגיע לכאן? ואני הסברתי להם שאנחנו, הערבים שנשארו בארץ, הם לא עדיין חיים ערבים בישראל, ויש אזרחים בישראל שממשיכים לחיות, ממשיכים לקיים את חיים כמוסלמים, כלומר, עם מקיימים את הפולחן, עם חופש פולחן, אז שאלו איך זה משפיע עליכם המלחמה בעזה, האם זה משפיע עליכם? אמרתי להם, המצב הרוח הוא לא טוב, אבל עדיין, כבר עדיין אנחנו חיים עם ממלאים, יש לנו זכויות. הסברתי להם שאפילו שהמוסלמים יכולים אפילו לרוץ לכנסת, והם יש להם חופש הצבעה וחופש בחירה, אז פשוט התעניינו במה קורה בארץ.
יפה, כן. כבוד השייך, אתה ביקשת שנעלה שתי תמונות, ואתה נכון. תיתן עליהם הסבר, תמונות כן. מהעלייה לרגל, אז אנחנו נכון. נעלה אותם כרגע, ותיתן כן. לנו הסבר מה אנחנו והצופים רואים בתמונות.
כן.
עוד דקה.
כן.
כן, אתה יכול להתחיל להסביר מה אנחנו רואים בתמונות.
כן.
אז בתמונות האלה, אתה צילמת אותם במכה.
כן, יש תמונה אחת בעיר ששלחתי לך, תמונה במכה.
כן.
במסגד שנקרא אל-מסג'ד אל-חראם.
כן.
מסגד הקדוש. הוא נחשב למסגד הכי חשוב בחיי ובאמונה האסלאמית. המסגד הזה, לפי התמונה, רואים ברקע את בניין אל-כעבה, הבניין המרובע הזה שנחשב לכיוון התפילה של האדם המוסלמי בכל רחבי העולם האסלאמי, בכל רחבי העולם. וגם רואים בתמונה אנשים שמקיפים את הכעבה, מסתובבים סביב הכעבה. לפי המסורת האסלאמית, הבניין הזה נבנה על ידי אברהים, אברהם עם בנו אסמאעיל, ישמעאל. והבניין הזה מאז בנייתו על ידי אברהם, אברהים ואסמאעיל, עד היום הזה הוא נחשב בעיני המוסלמים למקום הכי חשוב והכי קדוש.
אז אני חייב לשאול אותך משהו. לפי הדת המוסלמית, עקדת יצחק הייתה במה שהיום אנחנו רואים בערב הסעודית?
כן, לפי, היית אומר, זו שאלה בין שאלת השאלות. לפי האמונה האסלאמית, או לפי פרשנות הקוראן האסלאמי, יש אצל הפרשנים של הקוראן, כי הטקסט הקוראני, אתה יודע, התעסקו בו גם חכמים וגדולים בתפסיר, פרשנות.
כן,
אז
נכון.
יש אנשים שאמרו שהעקידה התבצעה ליד מכה, במקום שהוא מרוחק ממנה כ-5 קילומטר, ששם כל שנה עולים לרגל במקום שנקרא מינה. והמקום הזה שם יש איזה בניין כזה שהעותמנים כאשר שלטו באזור שלנו, בנו איזה בניין קטן, וזה הבניין שהוא בניין מצביע על המקום שבו מצא אברהם את האייל, את הכבש, שהוא היה
האייל שנעקד במקום יצחק.
בדיוק, בדיוק.
אבל האסלאם חושב שהעקדה הייתה שלא בהר המוריה.
נכון, המוסלמים חושבים שהעקידה התבצעה ליד מכה היום, למרות שאתה יכול לראות בספרות האסלאמית בימי הביניים גם כן אנשים שחשבו שהעקידה התבצעה במקומות אחרים. אבל יש היום בעולם האסלאמי, יש, הייתי אומר, מעין הסכמה כזאת לא כתובה, שהמקום הזה לא בירושלים אלא ליד מכה בערב הסעודית.
הבנתי. יש עוד משהו מעניין שאתה יכול לספר לנו, או שאנחנו נלך מיד לנושא השידור שלנו, שהוא הזרם באסלאם?
כן.
נעבור, אז אם זה ככה, נעבור לנושא השידור.
כן.
הדוקטור חלד אבו קף, האם המלאך אב גבריאל שהוריד את הקוראן לנביא מוחמד הינו המיסטיקן הראשון בדת האסלאם?
אהה, יפה. קודם כל תודה רבה על השאלה. תלוי איך רואים, או האם יש באסלאם כבר מיסטיקה, האם אנחנו כאשר ניגשים לענות על שאלה חשובה כזו, האם רצוי באמת לחקור האם באמת יש באסלאם את המונח הזה שהוא מיסטיקה, או שהוא אפשר לתרגם את זה, את המילה הזו, כמסע להתקרבות לאל. אני לא כל כך שלם עם המילה התאחדות עם האל, כי לפי האמונה המוסלמית, שוב, אין אפשרות כזו שהאדם יכול להתאחד עם האל, יכול להתקרב לאל. אני כאדם מוסלמי אני יכול להגיד לך בסדר גמור, כי אם נקרא את הקוראן וגם את הסונה, שהיא התורה שבעל פה האסלאמית, שהיא דברי הנביא מוחמד, נראה שהאדם יכול להתקרב לאל. וגם כאשר האל רואה את האדם מתקרב אליו, גם האל מבצע איזה תהליך של שהוא בעצמו גם מתקרב לאדם.
אין גם אצל במסורת היהודית, אין להתאחד עם האל, יש להתקרב אל האל, יש לתת דבקות באל.
נכון,
אבל הפעם לא טענו, או אני אמרתי, יש להתאחד עם האל. אז בוא נלך ונחזור חזרה. האם יש דבר כזה באסלאם? לא. האם המלאך גבריאל הוא המיסטיקן הראשון בדת האסלאמית? כי הרי הוא הוריד את הקוראן למוחמד.
נכון.
אז אם זה ככה, המלאך גבריאל הזה הוא בעצם, זו אידאה, זה רעיון, או זה אמיתי, או זה חלק מהמיסטיקה?
יפה, יפה מאוד. זו שאלה מאוד חשובה. האסלאם מסתכל על המלאכים כישויות שהם ברואות. כלומר, המוסלמי הרגיל, המוסלמי הרגיל מאמין כי האל ברא את המלאכים מאור, ברא אותם, כלומר הם ישויות ברואות, כלומר הם לא רק אידאה, לא רק רעיון, אלא ממש פרסונות, פרסונות שהן שונות מהאדם. אז המלאך גבריאל לפי האמונה המוסלמית מקבל את הקוראן שהוא דברי אלוהים מאלוהים, הוא מעביר אותם, הוא משמש כערוץ שדרכו עוברים השידורים האלוהיים לנביא מוחמד.
זאת אומרת, המלאך גבריאל קיבל את הפסוקים האלה מעלה, והוריד את זה מטה למוחמד, שהיה בעצם אז באותו זמן הוא היה במכה.
נכון מאוד. זה היה במקום שנקרא מערת חירה, צפונית למכה, ושם מתבצע המפגש הראשון בין המלאך גבריאל לבין הנביא מוחמד. כאשר מעביר לו המלאך גבריאל לנביא מוחמד את השידור, את המסר הראשון, את הפסוקים הראשונים של הקוראן, בסוף אומר לו משפט מאוד חשוב. אומר לו גבריאל לנביא מוחמד, אומר לו: הוי מוחמד, הו מוחמד, יא מוחמד, אתה שליח אללה ואני גבריאל. כלומר, כאן אני כאן לוקח את השאלה שלך, בן, אני חושב שדווקא הנביא מוחמד הוא המיסטיקן הראשון. כלומר, המלאך גבריאל הוא משמש כערוץ, כמשהו כי משהו חשוב להעברת המסר האלוהי, ואילו האדם הוא זה שישתמש במסר האלוהי כדי להתקרב לאל. כי הנביא מוחמד משמש שליח אללה, שהוא מסביר לאנשים, מסביר לבני האדם איך בני האדם יתקרבו לאללה אחרי שהיה תהליך של התרחקות מהאל.
אז אני מבין נכון, הרי הנביא מוחמד בא אל אנשי המקום ואמר, תפסיקו לעבוד את האלילים, אל תהיו פגנים, אני קיבלתי פה בשורה, ובוא כן. תתאחדו לבשורה הזאת, תתאחדו כן. לאל אללה. השאלה כן. היא, כן. האם היות ולפי המסורת המוסלמית, המלאך כן. גבריאל גם ליווה את מוחמד ברכיבתו בלילה שממדינה לירושלים, אז אני אשאל אותך עוד פעם.
כן.
להבנתך, המלאך גבריאל הוא פרסונה או אידאה?
יפה, יפה. עוד פעם נחזור לסיפור של מלאך גבריאל, נתעכב עליו קצת.
ב-621 לספירה הוא מלווה את מוחמד ברכיבה על האתון
בורק.
בורק, והוא מלווה כן. אותו ממדינה לירושלים.
דווקא ממכה.
ממכה.
אם אנחנו נקרא את סורה 17, שנקראת סורת אל-אסרא, המסע הלילי, המסע הזה מתקיים בין שני מסגדים. המסגד הראשון שנקרא אל-מסג'ד אל-חרם, שלפי רוב הפרשנים המוסלמים נמצא בעיר מקה, עד מסגד אל-אקסא, שלפי רוב, כמעט רוב והכל של חכמי המוסלמים, חושבים שזה, אומרים שזה בעיר אל-קודס, בעיר ירושלים. אז המלאך גבריאל מלווה אותו ממקה עד מסגד אל-אקסא בירושלים. לא רק זה, אלא גם מלווה אותו גם בעלייה לשמיים. לא רק במסע הארצי, אלא במסע לכיוון השמיים, הוא מלווה אותו. ממש מלווה אותו. לא רק זה, אני אומר עוד דבר. לפי הכתובים האסלאמיים אנחנו מוצאים אמרה מאוד חשובה מן המלאך גבריאל, כאשר הנביא מוחמד נמצא והוא גוסס, הוא ממש בשעותיו האחרונות, נכנס אליו המלאך גבריאל ואומר לו, הנביא מוחמד, תדע לך שכאשר אתה מת אני מסיים את עבודתי. כלומר אין יותר עבודה למלאך גבריאל, כלומר בהעברת המסר האלוהי, כלומר אין יותר,
התפקיד שלו הסתיים
בדיוק, אין יותר נבואה. לכן המוסלמים חושבים שהנביא מוחמד הוא אחרון הנביאים, אבל המלאך גבריאל אנחנו יודעים שהוא כן חוזר הארצה כל שנה בליל שנקרא לילת אל-קדר ברמדאן, והוא מברך את המאמינים לשלום, הוא אומר, עובר עליהם, מברך אותם לשלום, ושוב חוזר השמיים.
יפה.
כן, המלאך גבריאל הוא ישות ולא רק אידאה.
אידאה. אז בוא נשאל אותך שאלות נוספות. האם קיימים בזרם באסלאם הדמויות הבאות? משיח, מלאכים, תחיית המתים, גן עדן. השאלה היא, האם זה רק אידאה שבא לנחם את מאמיני האסלאם, או כן. שזה ממש? מה אתה חושב?
לא רק אני חושב, אלא המסורת האסלאמית מספרת לנו שאלו הדמויות שסיפרת לנו בן, הם דמויות של ממש. המשיח, למשל, המשיח, המסיח, לפי האמונה האסלאמית, הוא הכינוי של נביא ישראלי, נביא מבני ישראל, שמו עיסא בן מרים, או לפי החוקרים הוא נקרא ישוע בן מרים. והנביא הזה הוא נביא גדול, הוא אחד הנביאים הגדולים באסלאם, והוא נקרא גם כן בקוראן אל-מסיח. המשיח.
זאת אומרת משיח קיים.
משיח קיים.
והוא מתבסס, הוא מתבסס על יהושע בן מרים.
נכון.
צריך לזכור שהדת האסלאם קמה ב-622 או 23 לספירה, והיה קל להם להתייחס לנצרות שקמה 600 שנה קודם.
נכון, נכון.
אז אני אשאל אותך, מה קורה עם תחיית המתים?
התחיית המתים לפי האמונה המוסלמית, אגב, אני רוצה להגיד שהיה באסלאם הקלאסי של ימי הביניים דיון. האם תחיית המתים היא תחייה של ממש, היא שאנשים יקומו ממש מהקברים, או שזה רוחני? הפילוסופים המוסלמים אמרו שזה תחייה רוחנית. בא אחד החכמים שמו אבו חמד אל-גזאלי, שחי בסוף המאה ה-11 ונפטר בעיר טוס באיראן בשנת 1111, ואמר להם לפילוסופים, הוא בעצמו התעסק בפילוסופיה, הוא בעצמו חיבר מספר טוב של חיבורים פילוסופיים, כמו ספר שנקרא מקאסד אל-פלאסיפה. ספר זה תורגם לעברית גם בימי הביניים, כוונות הפילוסופים, וגם אחר כך...
ומה הוא אומר בספרו?
אומר בספרו שהפילוסופים כפרו בכך שטענו שתחיית המתים היא רוחנית. תחיית המתים וגן העדן ואש גיהנום היא גם רוחנית וגם חומרית וגם מוחשית, והוא מתבסס על הכתוב בקוראן. כלומר, הקוראן מספר לנו שהאנשים שיכנסו לגן העדן ישתו מהמים של גן העדן. מספר לנו, מתאר לנו מה בדיוק המים האלה שבגן העדן. הוא למשל אחד התיאורים שאלה מים נקיים, אלה מים זקים, סלסביל. ולמשל הוא מספר, הקוראן מספר לנו על האנשים שיכנסו ויענשו באש גיהנום, שממש הם יסרפו והעורות שלהם ממש יתחלפו, כי הם ממש יעברו עונש כבד.
אז אתה רואה בעצם את המלאכים, את המשיח, את תחיית המתים, את הגיהנום, לא כאידאה, אלא חלק ממשי בדת האסלאם. אני הבנתי אותך נכון?
זו שאלה, את אומר, אתה ממש שואל שאלות, היית אומר, מאוד היית אומר נוקבות, וזה בסדר. אישית אני תמיד אומר, יהיה יום הדין, ככה אני מאמין, אבל ויהיה זמן שבו יבוא המשיח, אבל אני לא מהאנשים שהיית אומר שממהרים או מנסים להביא את המשיח. אני אומר, יקרה בזמן מסוים, לא יודע, אני פשוט לא יודע מתי, זה פשוט אף, גם אין אף אחד שיודע את זה.
אני רוצה לעזור לך קצת, כבוד השייח. בשיחות שלי עם פילוסופים ואנשי דת מהיהודים, ולא אנקוב בשמם, חלקם הגדול בא ואומר, המשיח הוא תחיית המתים, הווה המלאכים, זו אידאה. זו אידאה כדי לעזור ליהודים שבאותו זמן עוברים תלאות וסבל. אז הם בא ואומרים, המשיח יבוא יום ויוציא אתכם מהתלאות, ויוציא אתכם מהסבל, ויביא אתכם למקום משכנכם. אבל זו אידאה. אז אני רוצה עוד פעם לשאול אותך, כבוד השייח, זו אידאה או זה ממשות בעיניך?
הרעיון, שוב, הרעיון הזה שבו אנחנו דנים, יש אנשים, אגב, יש חלק מסוים באסלאם שרואים במשיח, רואים ביום הדין, רעיון, כפי שאמרת, כדי להפחיד את האנשים מלבצע חטאים או פשעים, או דברים...
או לטעת בהם תקווה, הנה עוד מעט יבוא המשיח.
בדיוק. אבל אבל אבל
מה אני... אתה חושב?
זהו, מה אני חושב? אני חושב, אני חושב ומאמין בתוכי שיש שישה דברים שבהם האדם המוסלמי הוא חייב להאמין בהם. דבר ראשון, אל אחד.
המצוות, אללה. חמשת המצוות הידועות.
לא, 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 זה, זה ששת עקרונות האמונה.
כן, כן, אנחנו מכירים אותם.
אוקיי, אלוהים, המלאכים, הכתובים, כן. הנביאים, יום הדין והגזירה, הקדומה. זה האדם, האדם המוסלמי, האדם המוסלמי ככה מאמין שיתבצע ב, 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 הייתי אומר, יתבצע משפט לאנשים, חשבון לאנשים, ובו האנשים, כל אדם יבוא ויציג את מה שהוא עשה. אם הוא עשה טוב, אז יש לו גמול טוב, ואם הוא עשה דברים פשעים וחטאים, אז הגמול שלו הוא גמול לא טוב. אז
זה אנחנו מבינים, אנחנו מבינים. כן. זאת אומרת,
כך אני מאמין.
אז כן. אתה בא ואומר שכל המושגים האלה שהם תחיית המתים והאל והמלאכים וגן העדן והגיהנום, זה לא רק אידאה, איזה חלק אינטגרלי מאמונתך.
נכון, נכון, וזה, וזה הייתי אומר, זה ממש גם מחזק אותי כאשר אני נמצא, למשל, זוכר את אמא ואת אבא שלי שעברו מעולמנו, וזה מחזק אותי. למה? כי אני יודע שאני ביום הדין אני אפגוש בהם, אני אפגש איתם ואראה אותם. אז זה מחזק אותי גם כי בשביל מה אני עושה דברים טובים. אני, אז האמונה הזו היא אמונה די חשובה להמשך האמונה שלי.
הבנו.
כן.
יש לי שאנחנו רוצים להתקדם. האם קיימת, האם קיימים באסלאם הילולות מיסטיות? למשל, אני אתן לך דוגמה. הילולת ל"ג בעומר של רבי שמעון בר יוחאי, בר יוחאי, זה בעצם הילולה מיסטית. והיא תופסת כבר כ-2000 שנה, ומביאה את מה שמביאה, כל אחד לפי הבנתו. האם זה קיים אצלכם גם כן?
יש באסלאם, הייתי אומר, יש תופעות עממיות גם כאן בארץ, גם במצרים, גם במקומות, נגיד במרוקו למשל, יש ביקורים בקברים. ולמשל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים על, למשל במצרים יש איזה, יש איזה עונה, יש איזה תקופה בזמן, בשנה, שבה הם מבקרים בקברו של אחמד אל-בדווי, שנחשב בסופיות הזרם הרוחני באסלאם, נחשב לצדיק גדול, לאחד הצדיקים הגדולים. הוא נחשב, כאשר הוא חי, אם אנחנו נקרא על חייו, נחשב לציר הגואל. מה זה הציר הגואל? זה דמות מאוד חשובה במיסטיקה האסלאמית.
כמה אנשים מגיעים באותו רגע לאותו מעמד יחד?
אלפים, אלפים.
אז זה במידה מסוימת דומה לל"ג בעומר שלנו.
נכון, נכון. אנשים באים, גברים ונשים, והדבר הזה אגב מעורר את חמתם של אנשים מוסלמים שאומרים שהטקסים האלה, שהפולחן הזה הוא פולחן שאין לו מקום בשורש האסלאם. האסלאם לא בא כדי שאנשים ילכו לקברים. אתה אם אתה יש לך איזה בקשה, אז תפנה ישר לאלוהים. אז אנחנו רואים את המתח הזה בתוך הפנים האסלאמי, שאנשים באים ואומרים שאין לביקור בקורי הקברים, אין לזה הצדקה באסלאם, במשנה האסלאמית. ולכן, למשל, יש במרוקו, אני ביקרתי במרוקו וראיתי כמה אנשים מאוד מחוברים לקברים. גם כאן בארץ, לפני קום המדינה, אנשים עשו תהלוכות למשל, יש איזו עונה שהייתה תהלוכה מאוד גדולה מירושלים אל נבי מוסה, בירידה מירושלים לכיוון יריחו, יש איזה אתר שנקרא נבי
מוסה. אנחנו מכירים אותו, אנחנו מכירים אותו, נבי מוסה, מכירים אותו.
ושם מתבצע איזה ביקור עממי, אנשים באים ורוקדים ועושים איזה טקס של זיקר, מה זה זיקר? מזכירים את שם האללה, ואחר כך גם אוכלים, נשארים שם כמה ימים, ואחר כך מתפזרים. אז יש, היו כמה מספר תהלוכות כאלו.
אז אני מבקש רגע להתקדם הלאה.
כן.
לפי הדת, האם אתם מאמינים שבכל אדם יש ניצוץ אלוהי? כתוב בספר בראשית, אומר האל לאנשים שסובבים אותו, כי הוא מדבר ברבים, הוא אומר נעשה אדם בצלמנו ובדמותינו. ולכן המיסטיקה היהודית באה ואומרת שבכל אדם, יהודי או שאינו יהודי, יש ניצוץ אלוהי שקיים בו. איך זה מסתדר איתכם?
יפה, זו שאלה מאוד טובה. באסלאם הרעיון הזה, רעיון צלם אלוהים, לא כל כך, הייתי אומר, מובהק כמו שנמצא ביהדות. אבל בקוראן אנחנו קוראים על כך שאלוהים אומר למלאכים שהנה אני הולך לברוא אדם, לברוא ישות, שהישות הזו היא תהיה ממלאת מקומי באדמה.
זה משהו אחר. זה נכון. משהו אחר, זה מה שאנחנו נכון. ביהדות אומרים שר הפנים.
נכון.
אבל לא לזה אני מתכוון. אני מתכוון שכל אדם, יהודי כן. או שאינו יהודי, יש לו ניצוץ אלוהי, ולכן הנשמה שלו יש נשמה יהודית, ויש כן. נשמה אלוקית, ויש כן. נשמה בהמית. ושאלתי כן. אליך, האם האסלאם גם כן בקו הזה?
בכל אדם, זהו, אז אני רק רוצה להמשיך את מה שהתחלתי, כאשר אלוהים בורא, ברא את אדם, ברא אותו לפי הקוראן בידיו, בידיו, אבל זה לא ידיים, ידיים כמו של אנשים, זה משהו אחר, אז אלוהים ברא את אדם, ואחר כך מפיח באדם מנשמתו של אלוהים. אז לפי האמונה הזו, בכל אדם יש את הנשמה הזו, הרוח, שהיא דבר שאנחנו לא יודעים מה הוא הרוח, מה זה הנשמה, האם זה הניצוץ האלוהי, האם זה משהו אלוהי. לכן האסלאם, אגב, אני רוצה להגיד משהו, בכל אדם יש שתי יחידות, או שני חלקים. חלק שנקרא הרוח, שהוא יותר אלוהי, יותר שמימי, יותר מעלה, וחלק שנקרא הנפס, שהוא יותר ארצי, יותר שפל, יותר קרוב לארץ, לעפר, כי האדם נברא מעפר. אז כאשר האדם מרבה לעשות טוב, גם עם האחרים, גם עם עצמו, גם עם האחרים, עם אשתו, עם הילדים, עם המשפחה, עם העולם, אז הוא מגביר ומחזק את הרוח, את החלק האלוהי. וכאשר...
יפה הוא... מאוד, יפה מאוד. אני חושב כאשר... שאתה הובלת אותנו
כן.
לשאלה הבאה. האם כן. אדם...
כן.
באיזה מידה יכול האדם להתקרב לאל בזרם האסלאמי? מהם הדרכים שאדם יכול להתקרב לאל?
יפה מאוד. קודם כל, פנו חברי הנביא מוחמד עליו השלום, סלאללה עליהי וסלם, ושאלו אותו, האם אלוהים הוא רחוק ואז אנחנו נקרא לו בכל רם, או שהוא קרוב אלינו, ואז אנחנו יכולים לנהל איתו שיחה, או שיחה כמר, גם שנקרא בערבית נג'ווה, סוד שיח. ואז הקוראן מספר שהמלאך גבריאל מביא מסר לנביא מוחמד, סוכים, אומר הפסוק הזה, ואיזה סאלק עבדי עני פאיני קריב, אוג'יבו דעוות הדעי איזה דען, פליסטג'יבו לי וליאמינו בי לעלהם ירשודון. כאשר עבדי, כלומר האנשים, ישאלו אותך אודותי, אז תודיע להם שאני קרוב, ואני אענה, ואני מקבל ומשיב לתפילותיהם. אז כלומר, האדם אכן יכול להתקרב לאלוהים.
איך הוא מתקרב? איך? מה הוא צריך לעשות?
יפה מאוד. קודם כל, אם נקרא את הקוראן טוב טוב, אנחנו נמצא שבין 6,236 פסוקים, נמצא יותר מ-50 פסוקים, אפילו יותר, נמצא שהקוראן תמיד מחבר את האמונה עם עשיית הטוב. ולא רק הטוב בערבית, לא הטוב ביחיד, אלא ברבים. الصالحات. מה זה الصالحات? מה הוא יכול לעשות? קודם כל, הוא יתפלל לאלוהים, יודע לאלוהים.
5 פעמים ביום.
יפה.
ויאמין שאללה הוא האל היחיד. זה יפה. בעצם הוא צריך לקיים את כל 5 המצוות האמונה העיקריות. אבל מה עוד הוא צריך לעשות?
אז זהו. אז הוא חייב להיות, להיטיב עם כל אדם שהאל ברא אותו, עם כל הברואים של האל, עם כל הברואים. מה זה ברואים? גם צמח, גם בעלי חיים, גם אנשים, גם היקום. כי היקום הזה לפי האמונה המוסלמית נברא על ידי אלוהים. אז האדם חייב להטיב איתו. והאדם, אבן ערבי, שהוא נחשב השייך האקבר, אגב אתה שאלת אותי מה פשר השירה שאנחנו שמענו אותה בהתחלה. מי שאמרת השירה הזו, גם רבי על עדוויה שהיא אישה, וגם אבן ערבי שהוא חי במאה ה-13 ונפטר בדמשק ב-1240, אומר שהאדם לא יגיע לשלמות הטוטלית אלא אם יטיב, אלא אם יעשה טוב עם האויבים שלו, עם היריבים שלו. כלומר, אם יש לי יריב, אם יש לי אדם שגר כאן בכפר והוא יריב שלי, אני חייב לפי האמרה של אבן ערבי לעשות איתו טוב.
לעשות איתו זה... טוב, כבוד השייך, לפי שיטת ההודנה, שזה 9 שנים, 9 חודשים ו9 ימים, ואז יוצאים לקרב?
טוב, זה טוב טוטלי.
טוב טוטלי. אז טוב, אני... טוטלי. הבנו. אז אני אשאל אותך שאלה
אחת. אבל אני רוצה להעביר דבר.
בבקשה.
להעביר דבר. האסלאם, יש אנשים שתמיד מנסים לקחת מהאסלאם איזה משפט שנאמר שם או כאן, ויאשימו את האסלאם בדברים לא נכונים, בדברים רעים. אני רוצה להגיד משהו, רק משפט אחד. אם נראה ונסתכל על החיים של הנביא מוחמד, נכון שהוא יצא לפשיטות, יצא לקרבות, יצא למלחמות. אבל אם נמנה, ואני אומר את זה באחריות, אני חאלד ג'אבר אבו ראס, מוסלמי שחי במדינת ישראל, אני עובר באחריות. אם נבוא ונספור את האנשים שנהרגו בגלל השליחות של הנביא מוחמד, נראה שהם לא עולים על 220 איש. לא רק בקרב הלא מאמיני, בקרב אלה שלא האמינו בנביא מוחמד, אלא גם בקרב המאמינים של הנביא מוחמד. כלומר, מחציתם מן המאמינים, מחציתם מן היריבים שלו. כלומר, 10 שנים הנביא מוחמד, 10 שנים, היה מנהיג מדינה.
הוא גם, אם אני זוכר טוב, הוא גם ידע להרוג את היהודים שבהתחלה הוא רצה את אמונתם, והוא העביר את התפילה לכיוון ירושלים, ולכשראה שהעסק לא מסתדר, הוא בעצם הרג אותם, לא?
לא בדיוק הדברים כך, הדברים הם כך בראייתם של אלה של חוקרים במערב. היה איזה הסכם לפי האסלאם, היה איזה הסכם בין הנביא מוחמד לבין היהודים, שההסכם הזה שהיהודים לא יקרתו ברית עם אויביו של הנביא מוחמד, לא יתקפו אותו. אבל לפי, אני משיב לך, אגב, אני משיב לך לפי ספרות הסירה. אבל הנביא מוחמד באחד הקרבות, אנחנו פשוט גולשים למקומות.
אז אולי לא נגלוש, רק
לא, בסדר.
אני מוציא את השאלה, כי זמננו הולך ותם, ויש לי עוד שתי שאלות חשובות. האם אתה מכיר, האם האסלאם מכיר במושג השפע? אולי אני אסביר למאזינים מה זה השפע. לפי המסורת היהודית, לפי המיסטיקה היהודית, האדם שעולה, עושה דבקות ועושה טוב, הוא מעלה את עצמו קצת מהעולם הגשמי לעולם האלוהי, והאל מוריד דרך המלאכים, מוריד שפע. שפע זה טוב, זה מזל שאדם מקבל ממנו, וזה יורד לעולם הארצי. האם יש דבר דומה גם באסלאם?
אני ברשותך בן, אני אענה על השאלה הזו ולא אתחמק ממנה, אבל אני רוצה להמשיך את התשובה בשאלה הקודמת.
בבקשה, רק תזכור שזמננו הולך ותם.
אני אזכור.
לצערי.
כן. הייתה התנגשות, בואו נסכם את זה, הייתה התנגשות בין הנביא מוחמד לבין היהודים, שנקראו בני קורייבה. אגב, גם נכתבה על זה גם שירה על אחד המשוררים היהודים, כתב שירה על ההרוגים של בני קורייבה. אבל אני רוצה להגיד ולסכם, אם נקרא את ההיסטוריה של האסלאם, האם היסטוריה של היום, למשל אנחנו בשנת 1446 להג'רה, שהיא אירוע ההגירה של הנביא מוחמד. האם כל ההיסטוריה או רוב ההיסטוריה של האסלאם, של דת האסלאם, היא היסטוריה של דמים, היא היסטוריה של מלחמות, היא היסטוריה של שפיכות דמים, של תקיפה נגד האחרים? אני חושב ככה אנחנו גורמים פשע וככה אנחנו גורמים עוול לאסלאם. האסלאם היו תקפות, היו התנגשויות. אני לא שולל את זה. יש היסטוריה, יש עובדות, אבל יש גם חיים אחרים, יש גם ציוויליזציה, יש גם תרבות, עושר. אנחנו יודעים שהרמב״ם חי בארץ האסלאם ושירת את הקהילה היהודית, וגם כתב בספרות ענפה וספרות גדולה וחזקה ביהדות. ולא רק הרמב״ם, אלא
אבן עזרא ישב בישיבת בסורה במסוריה. אנחנו יודעים את כל זה, יודעים.
כן, אז אנחנו מה, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה שלא לשפוט תרבות שלמה בגלל אירוע.
אני מסכים איתך.
והאירוע הזה אכן קרה.
נכון.
אנחנו צריכים גם לחנך את הילדים שלנו ואת
הדור. אני מסכים איתך.
הדיאלוג עדיף על ההתנגשות.
נעבור לשפע.
לשפע. למשל הקוראן. הקוראן נחשב לא רק כדברי אלוהים. הם דברי אלוהים. דברי אלוהים חיים. כפי שהיהודים מאמינים שהתורה היא דברי אלוהים, גם המוסלמים מאמינים שהקוראן דברי אלוהים. אבל הקוראן נחשב גם לרחמים. מה זה רחמי האל? רחמי האל זה השפע שיורד מן האל אל האנשים.
איך הוא יורד?
יש כל מיני צורות. הצורה הראשונה צורה חומרית, הגשמים ועוד דברים, הגשמים שיורדים מלמעלה כלפי מטה. זה צורת שפע אלוהי. וגם יש צורה אחרת שהאדם יכול לקרוא את הקוראן ולבצע איזו התרכזות בטקסט שהוא קורא, ואז באקט הזה של ההתרכזות הוא מקבל הבנה אחרת של הטקסט. אבל ההבנה הזו, וזה חשוב מאוד, אם ההבנה הזו היא לרוח הקוראן, היא לרוח של חייו של הנביא מוחמד, אז הוא יקבל אותו שפע. הוא יחשוב שזה שפע נכון, שזה שפע מן הרחמן, מן האל. אבל אם ההבנה הזו היא מנוגדת לקוראן, מנוגדת לרוח האסלאם, אז ישר יחשוב שזה לחשושי השטן. השטן בא ואמר לו הדברים האלה. כלומר, חייב האדם שיהיה לו איזה מכניזם כדי להפריד, כדי להבחין בין הדברים שהוא מקבל. הבנה בקוראן, הבנה איך אני חי עם האחרים, זה גם שפע אלוהי. יש גם הסופים מאמינים, הסופים מאמינים שיש אנשים שהם מחוברים לאל, הם יש להם ערוץ ישיר עם האל, והאל אנשים יכולים ממש לקבל את השפע האלוהי ולחלק אותו לאנשים.
אתה הכרת אחד כזה בחייך?
אני הכרתי דמות בשם מוחמד האשם אל-בגדדי, עליו השלום. היה שייח גדול בירושלים.
כן, אני קראתי עליו, כן.
אני חיברתי עליו ספר, והוא נפטר ב-1995. לפי המאמינים שלו, הוא קיבל איזו תכונה, איזו סגולה. מה הסגולה הזו? סגולה שנקראת ניהול העולם. כלומר, האל נותן לו לנהל את את הדברים, את האירועים. האם הדברים האלה הם מקובלים על האורתודוקסיה האסלאמית? אני חושב שאלו דברים לא כל כך ברורים לאנשים, אבל יש אנשים שהם, כפי שאחת המסורות של הנביא מוחמד, שהנביא מוחמד אומר שיש אנשים שחיים איתנו, אם הם יתפללו לאללה שיוריד גשם, אללה יעתר להם ויוריד גשם. כלומר, הם יכולים ממש לנתב את השפע האלוהי להיכן שהם רוצים. כן, אבל מה קורה איתם? הם מתנהגים באדב. מה זה אדב? בנימוס. כלומר, הם לא מתערבים בגזירה האלוהית. הם פשוט מקבלים אותה ולא מתערבים. כלומר, הם לא באים לאדם עני ומתפללים שהאל יעשיר אותו, ייתן לו עושר, אלא פשוט לא מתערבים, כי ההתערבות בגזירה האלוהית היא חוסר נימוס. והסופי, אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותו, זה הנימוס עם אלוהים. כלומר, שהתנהג באדב, באתיקה עם אלוהים. זה לא
זאת אומרת, סליחה שאני מקצר, זאת אומרת, כן. אפשר לחשוב שבכל דור יש אדם אחד כמו אל בגדדי, שהוא מקורב יותר לאל, והוא חי ביניכם, בינינו?
אתה ממש קולי על הדברים שאני אמרתי. הוא בכל תקופה, בכל דור ודור, יש יחיד הדור, נקרא בערבית יתים הדהר. מה זה יתים? מה זה יתים? כמו בעברית יתום. כלומר, יתום, אבל מה זה יתים גם? יתים זה הפנינה הנדירה שאין לה אח ורע. כלומר, הוא נחשב ליחיד. והיחיד הזה נקרא בערבית אל-קוטב אל-גאות', הציר הגואל. אם האדם נקלע לאיזה דבר מאוד, הייתי אומר, למשבר, לאיזה מבוכה, איזה דברים, בעיה, והוא, לפי האמונה הסופית, לפי הזרם הסופי, הוא יקרא לו, הוא יבקש עזרה ממנו, הציר הזה יחלץ לעזרתו.
יפה. כן. לצערנו, כבוד השייח, זמננו תם, ולא הצלחנו לעבור את כל מה שהתכוונו, אתה ואני, אבל יש לנו תמיד עוד פעם. ולא נותר לנו אלא לומר לך ששיחתנו איתך, כבוד השייח חאלד אבו ראס, מרתקת, ואני רוצה לומר לך תודה.
תודה רבה. תודה רבה לך בן, לצופים ולמאזינים ולמאזינות.
תודה רבה. ולסיום, תודה. רציתי לתת איזושהי הודעה, החל ממחר ובכל יום חמישי, אגיש בין 6-7 בערב ברדיו סול, יחד עם חברי גדעון גרייף, תוכנית חדשה שתיקרא הסודות מאחורי הפרשיות שהסירו את המדינה עוד שהייתה צעירה. מחר נתחיל עם פרשיית חטיפתו של הילד החרדי יוסל שוחמחר מבית סבו בישראל לניו יורק. על ידי מי הוא נחטף? על ידי רעייתו הגיורת של מנהיג נטורי קרתא בשנות ה-60 של המאה שעברה. מעניין, תצטרפו אלינו, נספר דברים שלא ידענו קודם. ולפני שניפרד, נשמע את השיר אור חדש של מאיר קליינר, המתאים לכל בעל אמונה. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והתחקירן והמגיש, בן שפט. שלום שלום, ויהיה שלום.
קומי אורי, כי ואורך, וכבוד השם עלייך זרח. קומי אורי, כי ואורך, וכבוד השם עלייך זרח. קמך מקור חיים, באורך נראה אור. קמך מקור חיים, באורך נראה אור. קמך מקור חיים, ונזכה כולנו במהרה.